סוכה, שאותה אנחנו מקיימים יום יום במשך שבעת הימים האלה, למדנו מיעקב אבינו. כך מובא גם בגמרא וגם במדרשים, ויעקב נסע סוכותה, ויבן לו בית ומקנהו עשה סוכות. על כן קרא שם המקום סוכות. מוזכר שלוש פעמים סוכות שם באותו פסוק, וזה בהקשר של יעקב אבינו. ויעקב אבינו, הלילה זה ליל שבעה אושפיזין, אז השבעה אושפיזין זה לילה שלישית היא של יעקב אבינו עליו השלום. ולמה נתייחדה באמת במדרשים ראינו עניין של סוכה דווקא ליעקב? גם המקום הראשון שמוזכר בתורה סוכה מוזכר בהקשר עם יעקב אבינו עליו השלום דווקא. התשובה לכך אנחנו מצאנו בזוהר, אותו זוהר בפרשת אמור, ויש אותו גם בפרשת ויחי, שאומר שאת מצוות ישיבה בסוכה היא מיוחדת לעם ישראל, ומי שאיננו מזרע הקדוש של עם ישראל אז אין לו חלק בסוכה. יותר מזה אמר הזוהר הקדוש, שכל מי שאיננו יושב בסוכה מראה עצמו שאיננו מחלק עם ישראל, אין לו חלק בעם ישראל ואין לו חלק באלוקי ישראל ולא חלק בעולם הבא. וסיים הזוהר, זכאה חולה קנה וזכאה חולה כהון די ישראל, הכתיב כחלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. אז כאן בפסוק הזה יש את התשובה. מאברהם אבינו יצא סוף סוף ישמעאל, מיצחק יצא עשיו, אבל יעקב אבינו מיתתו הייתה שלמה, כולם שבטי יה, עדות לישראל, כולם קדושים וטהורים, אז בחר אותם הקדוש ברוך הוא לעמו ונחלתו, לכן והקשר ליעקב יוצא ישיבה בסוכה. עכשיו נמצא שעניין של ישיבה בסוכה זה לא רק סתם מצוות עשה כמו אחת עם כל ה... ודאי שלכל התרי"ג מצוות יש לכל אחת ואחת מעלה בפני עצמה וחשיבות גדולה ומיוחדת שאנחנו לא יכולים להבין ולהשיג את גודל הערך שלהם. אבל מצוות ישיבה בסוכה אנחנו רואים שיש בה באמת מעלה מיוחדת במינה, שהיא נתייחדה ליעקב אבינו ולזרעו אחריו, שהם כולם עם ישראל הכשרים והטהורים, לא עשיו ולא ישמעאל. ולמה? אז ראינו רבי חיים פלאצ'י מביא בשם החכמים הראשונים עוד, שכל העניין של סוכות שזה רמז לעולם הבא. ואם אדם רוצה לדעת איך יהיה חלקו בעולם הבא ואיך יתנהגו איתו בעולם הבא, ומה יהיה חלקו בעולם הבא, יראה איך הוא מתנהג בסוכה, ואיך הישיבה בסוכה, ואיך הוא מעביר, כמו שאומרים, את חג הסוכות. אם חג הסוכות עובר עליו בקדושה ובטהרה ובתורה ובמצוות ובשמחה של מצווה, אז ידע שעולם הבא שלו מתוקן כראוי וכמו שצריך. ואם חס ושלום לא, אז הוא צריך לתקן את זה, צריך שיהיה החלק שלו, יהיה חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, שזה יהיה סוכה ממש שלמה וסוכה טובה. וידוע שהגאון חידה דרש המילה סוכה בצורתה של הסוכה. סוכה כותבים סמך כף ה' סמך, הרב חידה כותב, ידוע יש שלוש צורות של סוכה. סמך יש עושה סוכה עם ארבע דפנות, ארבע קירות שלמות, זה בעיקר ידוע הירושלמים שרוצים לישון בסוכה, אז חייב שתהיה הסוכה אטומה וסגורה כהוגן, כי אחרת יהיה קר רוח, לא תוכל לישון. אז זה האות סמך. האות כף, אלה הם שלוש דפנות. שלוש דפנות, ומהלכם די בשלוש דפנות. צורתה כף, אז דופן אחת פתוחה לגמרי, די לי בשלוש דפנות. ועוד ה, זה שתי דפנות ושלישית אפילו טפח. שתי דפנות מצד אחד, והדופן השלישית די בטפח אחד שיהיה תוך, אבל הטפח הזה צריך לעשות אותו לפי הלכה, מרחיק שלוש טפחים, תוך שלוש טפחים מהדופן הזאת, ותוקע טפח ומשהו, ואז יש לו כאילו שבעה טפחים, כי מהדין צריך דופן שלישית שבעה טפחים. כל אופן זה צורת אות ה. נמצא שהמינימום בסוכה זה צורת אות ה. צורת אות ה, אומר, אתה יודע מה שהגמרא במנחות כותבת. הגמרא במסרת מנחות בפרק ג' שואלת שם, מדברת על בריאת העולם. העולם הבא דומה ליוד, והעולם הזה דומה להה. וידוע כי ביה השם, יש פסוק, כי ביה השם צור עולמים. מה זה ביה השם צור עולמים? באות יוד ואות ה, הקדוש ברוך הוא צייר את העולמות, כלומר ברא את שתי העולמות שלו, עולם הבא ועולם הזה, באות יוד ואות ה. העולם הבא ברא אותו באות יוד וצורתו צורת יוד, העולם הזה ברא אותו באות ה וצורתו צורת ה. ושואלת הגמרא, למה העולם הבא בצורת יוד? מפני שאות יוד היא האות הקטנה ביותר מכל האותיות, לרמוז לך שצדיקים מועטים ואלה שזוכים לעולם הבא הם מעטים. נמצא כמה אדם צריך להשתדל לזכות להיות עם אותם המעטים שהגמרא אומרת שהם זוכים לעולם הבא. יוצא לא כל אחד שחושב שהוא כבר דבר בתשובה והוא תיקן והוא זה, אז הוא כבר יש לו מקום בעולם הבא. אם הגמרא אומרת שצדיקים שם מועטים, אז צריך לעבוד על זה קשה. אז זה אות יוד, אבל העולם הזה באות ה. שואלת הגמרא, למה זה אות ה ולמה פתוח האות ה פתוחה מלמטה ויש לה עוד פתח מלמעלה, פתח קטן מלמעלה? אומרת הגמרא, רמז לאדם שאם אדם יצא מהפתח הגדול, הרי יש חופשיות בעולם, יש חופש פעולה, והקדוש ברוך הוא נתן בחירה לכל אדם ואדם, יש לו יצר טוב ויצר רע, ויכול לבחור לו באיזה דרך שהוא חפץ, יכול ללכת בדרך הטובה ויכול ללכת בדרך ההפוכה, ואף אחד לא יתערב. אז רבה, אם יתערבו בשמיים חלילה, אם האדם ייתנו לו טוב ויתנו לו שם רע במקום בעולם הזה, אז אין שכר ואין עונש. הם משאירים אותו פה 70-80 שנה לתת לו לראות איזה דרך הוא בוחר לו. אלא מה שלפעמים בשמיים נותנים לבן אדם איזה פעמון הזרקה או איזה דבר לעורר אותו, אבל בדרך כלל בשמיים אינם מתערבים במה שהאדם עושה. אז נותנים לו חופש פעולה, הוא יצא מהאות ה, יצא מלמטה. יצא מלמטה, אם יצאת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך פתח קטן שם מהצד מלמעלה לחזור. ואות ה רומזת לתשובה, שיש לה פתח קטן מלמעלה שאדם יכול לחזור בתשובה. עכשיו יוצא מכאן עוד ראיה למה עושים השאלה של רבי יעקב בעל התורים, מה עושה חג סוכות פתאום כעת? פתאום סוכות, התורה אומרת ב-15 יום לחודש השביעי, אתמול קראנו חג הסוכות תעשה לך, ופתאום זה כעת, מה הקשר? עכשיו היה ראש השנה, היה יום הכיפורים, שלום, שנה חדשה, ועל ידי עוד אורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. מתי הוצאת אותם מארץ מצרים? בפסח. מה פתאום סוכות עכשיו? אז כל אחד מנסה לתרץ תירוץ. עכשיו מצאנו תירוץ, כיוון שהסוכה צורתה צורת ה ואות ה רומזת לתשובה, אז רומז לנו לחזור בתשובה, שגם הימים האלה הם ימי תשובה, אלא בהבדל אחד, שאותם עשרת ימי תשובה זה ימים של תענית, ימים של סליחות, ימים של תפילות, של תקיעת שופר, של יגמידות וכדומה. אבל הימים האלה הם ימים של תשובה גם כן, אבל ימים של תשובה מאהבה, ימים של שמחה, שאנחנו לוקחים ארבעת המינים וחוזרים איתם בתשובה, יושבים בסוכה ומרגישים קדושה וטהרה, לומדים תורה ומרגישים קדושה וטהרה, הולכים אצל חכמים לקבל מהם ברכות, מרגישים קדושה וטהרה, או יש הולכים לקברי צדיקים, הולכים שם להתפלל כדי שכל השנה תהיה מוצלחת. אז אותי שהימים האלה הם גם כן ימי תשובה, אבל מבחינה אחרת, הם היו ימי תשובה עם בחייה, עם סליחות, עם צער קצת, כדי להכניע את היצר, עכשיו כדי לשמח את הלב, ושמחת בחגיך שמצוות עשה, לשמוח בכל רגע ורגע מכל שבעת ימי החג האלה, בעיקר שעיקר השמחה נאמרה כאן, ואולי בעזרת השם בהמשך עוד נתעכב גם על זה. נמצא שאנחנו עושים תשובה, יושבים בצילה של הסוכה, הסוכה צורתה צורת ה, כולנו נהיינו בעלי תשובה עכשיו בחג הסוכות. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עוד לא עבר שבוע מיום הכיפורים, כמו הלילה לפני שבוע היינו בתי כנסיות, גמרנו את תפילת ערבית של ליל כיפור, אנחנו אומרים לו, הנה יצאנו מליל כיפור, עוד לא עבר שבוע, והנה אנחנו כעת יושבים בסוכה בצילת דלינותה אלאה, שהיא צורתה צורת ה, שהיא רומזת לתשובה, ואנחנו ממשיכים את התשובה לכל השנה כולה. זה דבר אחד. עוד דבר, כתוב במדרש שהצורה של הסוכה היא צורת אות בית. ולמה? אומרים המפרשים, בית זה בית, שכן התורה התחילה בבית, בראשית ברא אלוקים בית. מה פירוש בית זה בית, והתורה התחילה בבית, והסוכה כעת צורת בית? כתוב בגמרא, העולם הזה דומה לבית, גם כן צורתו בית, הוא פתוח מצד אחד ומשאר הצדדים הוא סגור. פירוש פתוח מצד אחד, לפי מה שנראה בגמרא, צד צפון אין לו סוף. הצפון, אורי צפון ובואי תימן, הצפון אין לו סוף. כל הצדדים שאדם הולך, אז הוא, יש סוף, הוא יכול, הוא חוזר בחזרה. הרי אתה תיסע למזרח, להודו, סין, יפן, תחזור חזרה לאמריקה ואוסטרליה. אבל בצד צפון אין לך גישה. זה כדור, נכון, אבל אתה לא יכול ללכת. אז זה צורת ב', ב', שהפה שלו, הצד הפתוח, זה לצד צפון. מה הרמז כאן? ידוע שצד צפון זה יצר הרע. ואת הצפוני ירחיק מעליכם, כך כתוב בנביא. יצר הרע אין לו סוף. אם אדם מתחיל לשמוע ליצר הרע ואומר, אני אעשה רק את הדבר הזה, אז מחר יצר הרע יתרגל בדבר הזה ומביא לך עוד דבר. או ענייני העולם הזה, אני מחפש לוקסוס, אני מחפש עוד נוחיות, אז זה נוחיות, ומחר יוצא עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר ואין סוף. אם אתה לא תבנה מחסום, אם אתה לא תעשה בלמים, אז אין סוף לדבר הזה. זה הבית שהיא פתוחה לצד ההוא. אבל יש כאן עוד עניין. התורה שלנו התחילה בבית, ואנחנו הרי נמצאים לפני שמחת תורה. קודש זו שתבוא עלינו לטובה, נחגוג את שמחת תורה, את סיומה של תורה, ונתחיל תורה מחדש עם פרשת בראשית. והתורה מתחילה בבית. מה פירוש התורה מתחילה בבית? האמת שאת התורה אי אפשר להתחיל ואי אפשר לגמור. לכן היא מתחילה בבית, היא לא מתחילה באלף. יש כמה סיבות למה לא מתחילה באלף. אבל הסיבה העיקרית למה התורה לא מתחילה באלף, מפני שאם היה אלף, אז היה לך אלף ביד, ואחר כך היית אומר בית, אז היית אומר יש לי בית, וגימל, אין לך כלום. גם אלף אין לנו. אז מה אנחנו מתגעים? למדתי בראשית ולמדתי שמות, ויקרא, במדבר, דברים. את האלף אין לך, אז לא התחלת בכלל. ומה פירוש לא התחלנו? התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. בתורה הוא ברא את עולמו, שנאמר ויהיה אצלו המון ויהיה שעשועים. יום יום, אלפיים שנה קודם שנברא העולם, הייתה התורה אצלו. יום יום, יומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנים. אז אלפיים שנה היה לו את התורה, ובתורה הוא ברא את העולם, שנאמר ויהיה אצלו המון, דרשה הגמרא, עתיקי המון אל האומן, שבתורה הוא ברא את העולם שלו. התורה הזאת האמת שאין לה הגבלה ואי אפשר לדעת אותה על בוריה, אלא הקדוש ברוך הוא לקח את התורה הזאת, עשה ממנה איזה מין ציור שרק שאנחנו נוכל משהו מוחשי שנוכל לקלוט, אבל האמת זה גם לא זה, זה מעל כל זה. למה זה דומה? כתוב שם במדרש משל לאדריכל. במדרש כבר מובא המילה אדריכל, לקחו את זה משם. אדריכל שהיה פיקח גדול, חכם, אומן גדול, והיה יודע לצייר בתים ולעשות בתים נפלאים, חוכמה עצומה, אבל פעם אחת איזה מלך ביקש ממנו שיבנה לו איזה בית, עשה לו איזה בית ואמר לו, תדע שהבית הזה שעשיתי הוא כלום לעומת החוכמה שאני יכול, רק מה, אין לי כלים, אין כלים פה לעשות את כל הבניין שאני מתכנן, באמת תכננתי במקור. זה רק בבואה של בבואה של התכנון שלי. כך העולם הזה, כך התורה הקדושה שלנו. מה שאנחנו קוראים ומה שאנחנו לומדים ומה שכתוב לנו בספרים, זה רק בבואה בבואה של החוכמה של השם יתברך. אבל בתוך האותיות האלה יש חוכמה נפלאה ונסתרת שאנחנו לא יכולים להשיג אותה בכלל. וכל החוכמה הזאת עתידים מלמד אותנו שם בעולם הבא, שם אמרנו את היוד, העולם הבא שדומה ליוד. נמצא שהבית הזה זה בית, זה רק כלים גשמיים כדי שנוכל להשיג אותם, אבל יותר מזה אין לנו. אכן העולם הזה דומה לבית, והתורה התחילה בבית, והסוכה צורתה צורת בית. לרמוז לך, עכשיו בסוכות, מיד אחרי חג הסוכות אנחנו מתחילים שמחת תורה, מיד התחיל ללמוד תורה שהתחילה בבית. כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מצווה אותך לשבת בסוכה שצורתה צורת בית, כדי שאחר כך תשב ותתחיל מיד את התורה ולא תשכח את התורה כל השנה הזאת כולה. וידוע שהמשנה אומרת במסכת סוכה, בתחילת המשנה, שהסוכה צריכה להיות לא תעלה מעל 20 אמה, עם גבוהה 20 אמה פסולה. למה? מצאו המפרשים רמז, 20 אמה, כל אמה יש בה 6 טפחים, תכפיל 20 כפול 6, תקבל 120, אלה 120 טפחים לרמוז לאדם, לחייו של האדם, אין יותר מ-120, שכן כתוב בתורה, והיו ימיו 120 שנה. סוכה שהיא למעלה מ-120 טפחים, שזה 20 אמה, פסולה. אדם שחושב שהוא יחיה יותר מ-120 שנה בעולם, זה פסול. הוא צריך לדעת שחייו פה בעולם קצובים ומוגבלים, ואז להכין צדה לדרך לעולם הבא. זה לכן יש בסוכה גובה המקסימלי שלה 120 טפחים. וגם יש מדרש שאומר כנגד 120 יום שמשה רבנו התפלל על עם ישראל. לכן אנחנו חוגגים כעת את חג הסוכות. הוא התפלל מ-19 בתמוז, הרי ב-17 בתמוז השתברו הלוחות, והוא נשאר פה, ריסק את העגל, טחן אותו וקטש אותו ונתן להם לשתות אותו, ואחר כך עלה להר מ-י"ט בתמוז והתפלל שם עד ערב ראש חודש אלול. וערב ראש חודש אלול הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו לעלות עוד הפעם, והתפלל שם 40 יום, נמצא 3 פעמים 40 יום משה רבנו התפלל. פעם ראשונה 40 יום ראשונים זה ממוצאי חג השבועות ועד יום 17 בתמוז, פעם שנייה ממוצאי 17 בתמוז ועד ערב ראש חודש אלול, פעם שלישית מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים שאמר לו סלחתי כדבריך. נמצא 3 פעמים 40 יום משה רבנו התפלל בשמיים על עם ישראל, והם סך הכל 120 יום. כנגד זה הסוכה שלנו יש בה מקסימום 20 אמה, שהם 120 טפחים לזכר משה רבנו. והרוחב של הסוכה אמרנו 7 טפחים, הדופן כמה צריך להיות? 7 טפחים לפחות, לא פחות. למה? כנגד 7 מושפיזין אלאים קדישים שהם באים לסוכה שלנו ומברכים אותנו ומתפללים עלינו שם. וגובהה של הסוכה 10 טפחים לפחות, כנגד 10 הדיברות שהתורה כולה כלולה בתוך 10 הדיברות האלה. ודפנות אמרנו לפחות 3, גם למי שאומר 2 שלישית טפח צריך 3. למה 3? כנגד תורה נביאים וכתובים, שוב 3. ב7 ימים אנחנו עושים סוכות. למה 7 ימים? נעשה יום אחד, הרי 7 אושפיזים, כל יום באים 7 אושפיזים. היום הלילה בא יעקב, אתמול יצחק, שלשום אברהם, אבל באים איתו כולם, עם כל אחד ואחד באים כולם, השבוע הוא כולם ביחד ביום אחד. אלא הגמרא אומרת עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות 7 חופות בכל צדיק וצדיק. מה פירוש 7 חופות? כנגד זה את החתן והכלה מברכים בשם הברכות, זה מעשה ברכות מיוחדות לכלה. מה פירוש 7 חופות? כתוב, הגאון מווילנה כותב, 7 חופות עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות, זה 7 קומות, 7 קומות, שבכל קומה וקומה מצוירים שם כל מיני כוכבים וכל מיני מיני רקמה וכל מיני מעדנים וכל מיני תענוגים שעין לא ראתה אלוהים זולתך, שאפילו מלאכים לא ראו. כל צדיק וצדיק יקבל לעתיד לבוא 7 קומות של חופות, סוכה עם 7 חופות. לכן צריך לשבת בסוכה 7 ימים, כדי שאנחנו רוצים לזכות במהרה לראות ויבוא משיח צדקנו ונקבל, כל אחד ואחד יקבל 7 חופות, 7 קומות, כל קומה כנגד יום אחד. רק היה מי ששאל איך זה קשר לסוכה לגבי סוכה העליונה, התחתונה, יש בגמרא כמה אופנים וכמה צורות. אומר זה תשאיר של הקדוש ברוך הוא, כתוב אין דבר טרף יורד מן השמיים, אז כשבשמיים נותנים דבר זה כשר למהדרין מן המהדרין, שם אין שום בעיה. יהיה כנפיים, כן. כן. לא פוסל. אבל אם אתה יושב, זכריה יושב כל יום בקומה אחת, ביום הראשון קומה ראשונה, וכן זה הדרך. בסדר. כן. לא, אז אני אסביר לך, אם כבר דיברת על 7 אושפיזין, האמת זה היה מקום לשיעור נפרד בפני עצמו להסביר כל העניין של 7 אושפיזין. 7 אושפיזין יצא לנו מהמדרש. יש מדרש שהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם 7 צדיקים, שנאמר בהם ברית ושבועה, והם אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, פנחס ודוד. ולכן ויעבור, בדיל ויעבור, בסליחות, אנחנו אומרים, חמנה התכלל כימי, כימי זה שבועתו, שבועה. כימי דה אברהם רחימה, כימי דה יצחק עקידה, כימי דה יעקב שלמה, כימי דה משה נביאה, כימי דה אהרון כהנה, וכימי דה פנחס כהנה, וכימי דה דוד מלכה. ביוסף אומרים, זכותי ביוסף צדיקה. יוסף זה רק זכותו, אלא מה? למדו שירה ושפיזין האמת מקורו מהזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש בסוף ספר בראשית כתב שהשבעה ושפיזין הם יוסף הוא השישי. אז הם אברהם יצחק יעקב משה אהרון, הוא אומר תוציא פנחס שאיתו היה שבועה, תכניס במקומו יוסף שהוא מדרגה השישית, שנאמר ויוסף הוא המשביר לכל עם הארץ, והוא שלט, הוא השליט, הוא כל ארץ מצרים, ואחריו דוד. אז מכאן למדנו שהם השבעה משפיזים אלהים קדישים. נצא כך, יש הבטחות, כל אחד היה לו איזה הבטחה שלו, אבל לגבי השבעה העיקריים, שהם שבעה עמודים שהעולם עומד עליהם, אלה הם השבעה. שאר כל הצדיקים, כל אחד ואחד נספח לאחד מהשבע. יפה. עכשיו עוד דבר כותב רבנו חיים פלצי, כותב שתדע לך, בזכות הסוכה, אדם שיושב בסוכה זוכה לחיים בעולם הזה ובעולם הבא. מצא רמז שבונים את הדופן, דורי לוקחים דופן ומדביקים מצד זה, מצד זה, מצד זה, שלוש דפנות. בדרך כלל מעמידים את זה ליד הקיר, אז יודעים שלוש דפנות. כל דופן צורתה צורת וב. אז שלוש ובים אתה צריך להכין כדי להרכיב את הסוכה. שלוש פעמים וב, גמטריה חי, 18, כל וב 6. גנטריה חי, אז זה יוצא שסוכה נותנת חיים. אומר, מי שרוצה לזכות לחיים, ישב בסוכה. ולכן כתוב, סוכה ראשי תיבות, סומך ועוזר כל הנופלים. אדם שנמצא בצרה, אדם שמבקש איזו בקשה מהקדוש ברוך הוא, יושב בסוכה, יבקש, והסומך ועוזר כל הנופלים. עכשיו הבטחנו שנדבר קצת בענייני השמחה של החג. אנחנו רואים שבחג הזה יש כמה פסוקים בתורה, והרי ככה אנחנו אומרים גם בתפילה, את יום חג הסוכות הזה, זה מן שמחתנו, מה שאין כן בפסח ומה שאין כן בשבועות. בפסח אומרים זה מן חירותנו, בשבועות אנחנו אומרים זה מן מתן תורתנו. ושאלה נשאלת, למה דווקא סוכות כתוב זמן שמחתנו? זה א', ב', אם אנחנו הולכים מצד ההלכה, והרי אחד מתרי"ג מצוות, צריך לזכור, הרבה שוכחים, אחד מתרי"ג מצוות, מצווה לשמוח ברגלים. זה מוסכם על דעת כל הפוסקים, הרמב״ם והרמב״ן והבהד וכולם, שמצוות עשה לשמוח ברגלים. נמצא כעת כל שבעת ימי חול המועד הללו, שאנחנו אסורים בהם במלאכה, ואנחנו צריכים ללבוש בגדים מיוחדים ולאכול ולשתות, ואסורים בהספד ותענית וכל זה, אדם הוא ואשתו ובניו צריכים לשמוח בחג הזה בכל השבעה ימים, ולא רק בסוכות אלא גם בשבעת ימי הפסח וגם ביום חג השבועות. נמצא שמצוות עשה של שמחה היא מצווה שווה בכל שלושת החגים. אז למה נשתנה דווקא חג סוכות, שבו אנחנו אומרים זה מן שמחתנו? זו שאלה שנשאלת. אז אומרים שוב, בגלל יום הכיפורים למדנו ש אדם שנמחלים עוונותיו שמח. אין שמחה כמו מי שמוחלים לו את עוונותיו. ומאיפה למדנו? הגמרא דרשה בפרשת בראשית, עוד שבת אחרי שמחת תורה נתחיל פרשת בראשית בסימנה טובה. כתוב שם שקין הרג את הבל. איזה פשע היום זה, הראשון, הרוצח הראשון בעולם, ואת מי הרג? הרג את אחיו. אחרי שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, אין גירשת אותי היום, אם פניך אסתר והיה כל מוצאי ארגני, ויעשה מה שם אות לקין לבלתי הרוג אותו כל מוצאי. או כתוב אחרי זה, ויצא קין מלפני השם. שואלת הגמרא, מה זה ויצא? אומרת, ויצא מלמד שיצא שמח. למה? שמחל לו הקדוש ברוך הוא על העוון של הרציחה. מי אמר שהוא יצא אז הוא שמח? מה הקשר ויצא שמח? אומרת הגמרא, יש פסוק אחר בפרשת שמות שהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו בסנה, הוא אומר לו, אהרון אחיך היה נביאך, שמתיך אלוהים לפרעה, והוא אומר לו, הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. אהרון הכהן יוצא לקראתך, ואחר יוצא שאיפה שכתוב בגמרא, סליחה, בתורה, המילה יוצא או יצא, שמחה. מאיפה למדנו? מאהרון. כן, זה אחר כך שמה גם כן. אבל פה אצל אהרון הכהן, משם למדנו, הנה הוא יוצא לקראתך, ואחר ישמח בליבו. נמצא כשקין יצא מלפני השם, זה גמרא דורשת. ויצא קין מלפני השם, יצא שמח. למה יצא שמח? שהוא יצא זכאי בדין, הקדוש ברוך הוא מחל לו תעבון. אומר אותו דבר גם כן, אנחנו יוצאים מכיפור, אז יוצאים שמחים. למה? שהקדוש ברוך הוא מוחה לנו את עוונותינו. ומה גם שהגמרא אומרת, יוצאת בת קול ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך, לך, אל תשאר בבית הכנסת, לך. לך לאכול, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך, אז אנחנו יוצאים שמחים. יוצאים שמחים, אומר, מיד תבנו סוכה, ותשבו בתוך הסוכה, ועכשיו אתם צריכים לשמוח. כל חג הסוכות הזה אנחנו שמחים וראויים לשמוח, מגיע לנו לשמוח, על זה שהקדוש ברוך הוא מחל לנו את עוונותינו. בפוסקים יש טעם פשטי למה נקרא סוכות חג השמחה, כיוון שכמו שהתורה אומרת, באוספך מגורנך ומעקבך, זה הזמן שאוספים את החיטים ומכניסים אותם לאסמים, אוספים את היין, מכניסים אותם לחביות, מסננים אותו, מכניסים אותו לחביות, וכן כל אחד ואחד אוסף, זה שמייבש את הקציעות ואת התאנים ואת הצימוקים וכולם שייבשו במשך הקיץ, מכניסים אותם ואוספים, ואז אדם עושה ספירת מלאי והוא שמח שהוא אסף כל כך הרבה. אז זה זמן האסיף שנקרא אסיף, אבל יש פה עוד סוד. זמן האסיף, האסיף האמיתי זה אסיף של מצוות. אחרי שאדם עובר את עשרת ימי תשובה ועושה תשובה מהירה, ואחר כך קיץ בקיע סוכות ועושה תשובה מאהבה, מתחיל לאסוף אגודות אגודות של מצוות, וגם העבירות שלנו הפכו להיות מצוות, כי מי שעושה תשובה מאהבה אז דונותיו הופכות לזכויות. אז אתה אוסף מגורנך ומעקבך, אוסף מגורנך, מגורנך אמרו גרון, שאדם תפלל ביום כיפור וצעק בגרון, שנאמה קרא בגרון, אל תחסוך כשופר עליהם קוליך, ואגד לעמי פשעם ובית יעקב חטאתם. אז אדם חזר בתשובה, אז באוספך מגורנך ומעקבך, וכל מה שהוא תרם וכל מה שעשה ומצוות שעשה זה מעקבך ממש. אז כל זה אדם אוסף, ממילא זה גורם לו שמחה. כן, אבל למה? השאלה היא למה. יש עוד הסבר. כותב רבנו חיים פלאצ'ידה, שכתבו המקובלים הראשונים, שבחג סוכות יש שמחה גדולה בעליונים, מה שאין כן בשום חג. והסיבה היא בגלל חודש תשרה, שהוא החודש השביעי כמו שהתורה אמרה, וכל שביעי הוא קודש. ביום 15 שבו מתמלא הלבנה, וזה אמצעו של החודש, אז ממילא יש שמחה עצומה בשמיים, והשמחה הזאת יורדת למטה, וממילא כולם שמחים. ולפי זה אפשר להסביר. ידוע שסוכה, כל המפרשים כותבים, סוכה זה אור מקיף, הרי צריך לשבת בתוך צל סוכה, לא בצל דפנות ולא בצל של התקרה. אז אדם שיש לו בבית סוכה, חצי תקרה של ביטון של המרפסת וחצי של השכח, צריך להשגיח שכשהוא יושב שלא יראה מעל ראשו, שיהיה יושב תחת צל הסוכה, או אם יש קישוטים שהם יורדים למטה מארבעה טפחים, אז ייזהר לו לשבת תחתם. גם המנורה שמותר לשים אותה למטה מארבעה טפחים שלא תגרום לשרפה, אז לא לשבת בכתחילה תחת המנורה, זה קשר, אבל לא, אל תשים את ראשך מתחת שם. למה? כי אתה צריך לשבת תחצה לסוכה שהיא צילה לבנותה אלאה. הסוכה הזאת גורמת שמחה לאדם, וידוע איך אדם שמח. אדם כדי לשמוח צריך התעוררות, צריך שישמח וישמח, שתעשה לו כמה דברים משמחים, שהשמחה תמלא את כולו עד שישכח את הצער שלו. וצריך לדעת שהגאון כותב שהמצווה הכי קשה שבתורה זה מצוות שמחה בחג. ולמה? כי כדי לשמוח, בוא נגיד כך, בן אדם הלך ברחוב כעת ומצא איזו מציאה יקרה מאוד, מאוד מאוד, איזה שמחה יש לו, שמחה עצומה. אבל מצד שני נקרע לו המעיל או נגרם לו איזה נזק, אז יש לו גם שמחה אבל עם עצב. או אדם מסיע את בנו, הוא שמח, יש לו בן יחיד והוא מסיע אותו, כן. למנצח משכיל לבני קורח, כאיין תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. המזמור הזה, הגמרא אומרת, הוא מזמור שאומרים אותו בחג הסוכות דווקא. הפשט הוא מפני שבחג הסוכות נידונים על המים, כמו שדרשנו על דרשה המשנה מסכת ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת שהוא חג השבועות על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, ובחג, סתם חג שכתוב במשנה, זה חג הסוכות, נידונים על המים, כמה מים יהיה השנה. פירוש מים, תורה, אין מים אלא תורה. דנים אותנו כמה תורה אנחנו לומדים, כמה תורה נלמד, כמה זמן משקיעים בתורה, כמה יגע ויזע, כמה מאמץ אדם משקיע בתורה, אם הוא משתמש בכל הכישורים שנתן לו השם, לפי זה דנים אותו. אבל אנחנו רוצים להבין את הפסוק, כי אייל תערוג על אפיקי מים. מה פירוש? הוא אומר דבר נורא. כלומר אומרת, איילה זו חסידה שבחיות. תראו איזה מילים, חסידה שבחיות. כלומר, היא עושה חסד עם החיות. לא רק כי החיות ידוע אליהם חוקים. אחת אוכלת את השנייה, אחת עורפת את השנייה. אין ביניהם יחסים, בלא דרך ארץ, לא שום דבר. אבל האיילה, חסידה שבחיות, נהגת לפנים משורת הדין. כשהחיות צמאות למים, ואין להם מים, באות ומתכנסות כל החיות סביב האיילה הזאת וגעות, הן אומרות לצועקות שהיא תביא להם מים. האיילה לא יודעת מה לעשות, מתכופפת לארץ ונועצת קרנותיה בקרקע, הגמרא אומרת וחופרת בקרקע ועורגת לקדוש ברוך הוא, שנאמר כאייל תערוג. תערוג לשון תפילה, ולא סתם תפילה, תפילה שיוצאת מעמקי הלב, והקדוש ברוך הוא שומע צעקתה וקורע את התהום. תראו איזה מילים, קורע את התהום, מעלה מים וכל החיות שוטות. ולכן אנחנו אומרים את הפסוק הזה בסוכות, שאז נדודים על המים, כי אייל תערוג על אפיקי מים. מה המשך הפסוק? כן נפשי תערוג אליך אלוהים. המדרש אומר, האיילה הזאת רמז לנשמה שלנו. הנשמה שלנו היא טהורה, חסידה שבחיות, היא צדקת, הנשמה היא טהורה, נתן אותה הקדוש ברוך הוא לנו שתדריך אותנו לעבוד אותו, שנשתמש בה. מה זה נשמה? זה השכל, כוח רוחני שבשכל, כך אומר הרמב״ם, הרוחניות שבשכל זו הנשמה, כי מקום משכן הנשמה הוא בראש, כך אומר רבנו הארי, ומקום משכן הרוח הוא בלב, ומקום משכן הנפש הוא בכבד. סימנם מלך, מוח, לב, כבד, הם שלושה איברים ששם יושבות, שלושה חלקים רוחניים יושבים של האדם, שהם הנשמה במוח, הלב הרוח בלב, והנפש בכבד. אלה הם שלושה כוחות חיוניים ורוחניים של האדם, והנשמה היא המלכה על כולם, שהיא מנהיגה את האדם והיא מנהיגה את הרוח ואת הנפש לעבוד את השם. בימים אלה ידוע שהם יסוד לכל השנה כולה. כבר למדנו שכל חודש תשרה זה התחלה, אלא בהבדל אחד, שעשרת ימי תשובה הראשונים, עשרה ימים הראשונים שתשרה, היו בבחינת מה שהגמרא אמרה, סמולו תחת לראשי, דין, ימים של דין, ואז העולם נידון איך יהיה ומה יהיה השנה, והכל הולך לפי דין. ואם העולם נידון, גם בני האדם נידונים. לכן אנחנו מתפללים וזועקים בהם, זוכרנו לחיים, כותבנו בספר חיים, אחרי שנגמרים הימים של הדין מתחילים ימים של חסד, אבל גם הם סימן לכל השנה. וידוע שהדין עדיין לא נגמר, לא נגמר הדין, יש עוד יומיים של דין. עברנו שלושה, עברנו שני ימים של ראש השנה, נכתבנו בהם לחיים, עברנו אחר כך יום כיפור שנחתמנו בו לחיים, נשארו לנו עוד שני ימים, יום השנה רבה שבהם יש חתימה שנייה, ואחרי זה יבוא יום שמחת תורה, הוא שמיני עצרת, שאז נמסרים הפתקים במוסף. בשנה רבה בחצות הלילה אז מתכנס בית דין של מעלה, בשעה שהלבנה יוצאת מאירה, כי הלבנה יוצא כף א' בחודש, בתתווה יוצאת בדיוק בתחילת הלילה בשש שבע בערב. אחר כך כל לילה מתאחרת עוד שעה, בכף א' יוצא פחות משעה, כף א' יוצא בסביבות עשר בלילה, עשר, עשר וחצי, הלבנה מתחילה לצאת ולהאיר שעה קודם חצות. בחצות זה כבר היא נמצאת כבר במקום קרוב למרכז הרקיע, לא במרכז, אבל היא מאירה כבר, נראית, וזה השעה שמתכנס בדין של מעלה לחתום חזרה כל אדם ואדם. לכן זה לילה קדושה, צריך להיזהר בה מאוד, ותלוי איך נתנהג כל ימי החג הללו, נתנהג בהם בקדושה ובטהרה כמה שיותר, אז אנחנו נחתם לחיים טובים. ואחר כך אפשר עדיין לשנות את הדין במשך הלילה עד הבוקר, כמו שהרקנתי כותב, שידוע שהיו רואים את הצל שלהם, רק אנחנו לא מבינים איך, איזה צל, זה לא צל הרגיל, יש בבואה דבבואה, ויש תנאים בזה, אנחנו לא כדאי שנתעסק בזה, אבל הם היו יודעים. והיה איש אחד שראה את צדלו בליל הושענה הבא, השתלק ממנו והבין שהוא נגזר עליו למות אותה שנה. חזר לבית הכנסת ובכה והתפלל וקרא תהילים בדמעות שליש, שוב יצא אחרי שסיים ספר תהילים וראה שהצל חזר. כותב הרקנטי מכאן שאפשר לקרוע גזר דין בליל הושענא רבה, ולא רק בליל הושענא רבה, כל היום למחרת, כל אותו יום אנחנו נוהגים לקחת ערבות, וגם בזה יש רמז. אחרי זה באים ביום שמחת תורה בלילה שמחים וססים עם התורה הקדושה, ושוב למחרת בבוקר, עד שמגיעים מתפילת מוסף של שמיני עצרת. רבנו אריה אומר, בשעה שאומר האדם בכתר של מוסף שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, במילת אחד המעטפה נמסרת, שם כתוב כל מה שיהיה השנה. לכן אדם צריך מאוד מאוד להיזהר בימים האלה, לא מפחד חס ושלום, לא מתוך מורה, מתוך שמחה. ציוונו השם יתברך לשמוח בסוכה, ציוונו לשמוח שמחת בית השואבה, ציוונו לעסוק בתורה, לא ניתנו מועדים בימים טובים אלא כדי שיעסקו בתורה, לא בשביל שנלך כל מיני ערב שאסור להחמיץ וכוכבים וירח וכל מיני זה עובדי כוכבים ומזלות זה, וכל מיני להטוטנים, וקוסם הגיע, ואחד הגיע מהפיליפינים, ואחד הגיע מתחת האדמה, ואחד לא יודע מאיפה הגיע, מהתהום, וכולם רצים ללכת. אם זה ילדים קטנים שמסכנים משגעים את בני המשפחה ורוצים ליהנות, מותר, תגיד. אבל אדם שיכול לעסוק בתורה, ישמח בתורה, יש במה לשמוח. אז לכן צריך להיזהר מאוד בימים האלה. נחזור, אמרנו שבחג הזה נידונים על המים, כאייר תהרוג על אפיק מים, זו הנשמה הטהורה שהיא הורגת על אפיק מים על התורה, נהנית מאוד שאדם לומד תורה. כן, נפשי תהרוג אליך אלוהים, אז אומר צמאה נפשי לאלוהים לאל חי. אז מזכירים, אם ככה מזכירים אנחנו את הגעגועים שלנו לקדוש ברוך הוא, את הגעגועים שלנו לבית המקדש, לימות המשיח, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים? מתי יגיע הזמן שאנחנו נוכל לעלות ברגל לבית המקדש ולראות כהנים בעבודתם, לביאים בדוכנם בישראל בשירם וזמרם? נזכה לראות את הצדיקים, תחיית המתים, נראה פניהם מאירים מזהירים כזוהר הרקיע. זה הגיע כבר הזמן, אומרים לקדוש ברוך הוא. וכן מזכירים מים בסוכות, שמים מורה על שפע. פירוש מים זה שפע, כל השפע של השנה כולה, תקציב מאושר עכשיו בימים האלה, לא שענה רבה זה ייגמר. ועוד ידוע שמים מביאים חיים לעולם, כבר אומרת יש ארבע יסודות ידוע: אש, רוח, מים, עפר. אפשר לחיות בלי אש, זאת אומרת זה יכול לחיות בלי הדיק אש, יאכל מאכלים קרים, מאכלי חלב, פירות, ירקות, אפשר להסתדר לפעמים בלי אש, אפשר להסתדר אולי לפעמים בלי רוח, שמזג האוויר פחות או יותר נוח ויציב, אפשר להסתדר בלי עפר, תחליף של עפר תביא עצים ודברים אחרים, אבל בלי מים אין קיום לעולם. הגוף 70% ממנו זה מים. ומתייבש, סכנה. אתה רוצה לבנות בניין, אתה לא יכול לבנות בניין אם אתה לא שם שם מים, בתיק, במלט, בביטון. אתה עצים, אתה רוצה רעיתים, מי גדל את הרעיתים האלה? מים. כל בעלי החיים, כולם, חייבים לשתות מים. ולכן המים זה רמז לנשמות, ועל מים מברכים, בורא נפשות רבות, וחסרונן על כל מה שבראת אלה החיות בנפש כל חי. כך אומר רבי חיים ויטל בשאר המצוות. שעל המים מברכים בורא נפשות, שהנשמות ניזונות ממים, רק שמה זה לא מים כאלה, זה מים רוחניים, בורא נפשות רבות. ועוד אומר ידוע, יש מים שהם טובים, אבל יש מים שנקראים המים הזדונים. כמו שאנחנו אומרים, אזי עבר נפשנו, המים הזדונים. בחג הזה, אנחנו יודעים על המים, בחג הזה מזכירים מים. איך? יש שלושה ימים, הגמרא שואלת למה כתוב טעם ונזקה. מנחתה ונזקה, בקורבנות שאנחנו קוראים בימים האלה. וביום השני, וביום השלישי, וביום הרביעי. והם מזכירים פעם ונזקה. פעם ונזקיהם. מנחתם ונזקיהם. למה ונזקיהם? ופעם ונסחיה עם יוד. אז ונזקה זה ה' בסוף. ונסחיה יוד ו-ה'. ונזקיהם יש שם יוד, ה' ומם. הגמרא אומרת זה רמז למים, כחמם סופית ויוד באמצע ועוד פעם מם, מים. שלושה ימים יש שינוי, תראה ביום השני ותראה ביום השישי וביום השביעי שהוא שוענה רבה. סימנם בוז, ב' ו' ז'. אם ייתן איש את כל הון ביתו, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. מים רבים זה המים שאומות העולם מקבלים, המים שהיינו מנסחים בשביל אומות העולם, שלא יקטרגו עלינו כל השנה ולא יריבו איתנו. כל השבעים אומות מקבלים את תקציביהם בימים אלה בסוכות. אז בימים שני, שישי ושביעי, איזה ימים אלה? שני זה יום ראשון, השבוע עבר כבר. שישי זה יום חמישי הקרוב, זה שישי לסוכות. שביעי זה יום שישי הקרוב, יום השנה הבא עצמו. אלה הם שלושה ימים, הם מקבלים. אז הוא אומר, מהם רבים שמקבלים האומות, לא יוכלו לכבות את האהבה, אם ירצו לקטרג עלינו ולשים טריז בינינו לבין השם יתברך, לא, אם ייתן איש זה סמכמם, השטן, את כל העם ביתו באהבה, בוז יבוזו לו, לא ייתנו לו רק בוז, בוז, בית, ואף זין, שני, שישי ושבי. מה נשאר? נשאר שלושה ימים אחרים, שהם סימנם חרס. הרס, חטא, רש, שין. חמישי, ראשון ושלישי. סימנם הרס. חמישי, ראשון ושלישי, זה ישראל לבד עם הקדוש ברוך הוא. נראה בהמשך, יש על זה עוד רמזים. כעת נחזור למים האלה. המים האלה הם האומות, וידוע שבימים אלה יהושע בן נון הקיף את יריחו. ביום הראשון של סוכות, כמו שכתוב בספר יהושע, 15 לחודש תשרה, הוא הקיף את העיר פעם אחת. יריחו סוגרת ומסוגרת, מפני בני ישראל אין יוצא ואין בא. תקעו בחצוצרות, בשופרות, ביום השני, ביום השלישי. הגיע היום השביעי, שהוא יום השנה הבא, הקיף את יריחו 7 פעמים. תקעו, ואז נפלה חומת יריחו. ועל היום כתוב, הרואה חומת יריחו, היום יש חומת יריחו, מראים אותה שמה, מיריחו ליד מעיין אלישע. אומר, ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. כלומר, יש ברכה על זה. אז זה חומת יריחו שנפלה, רואה את השרידים של החומה, זה היה נס ביום השביעי, הוא יום השנה הבא. ואמרו רמז שאומות העולם כל שנה מתגברים עלינו בימים האלה. אמרתי לכם, היה עליו השלום מורבי אומר, תראה, האומות המאוחדות עם מחשמם וזכרם, מתי הם מתכנסים? כל שנה ושנה. זה כבר 50 שנה, 52 שנים. יש להם מגדל מזכוכית שם בניו יורק, שעתיד הקדוש ברוך הוא להעלות את כל היהודים ששם בארץ ישראל ולהחריב אותה עד היסוד. עם כל ערי אומות העולם שמשחיתים ומרשעים לפני השם יתברך. זו שם יושבים הרשעים האלה ומנעצים נגד עם ישראל מדי שנה בשנה. מתי הם מתכנסים? תראה, תמיד מתחילים בראש שנה בכיפור, והכינוס העיקרי שלהם שר החוץ מבסוט אוכל ושותה שם ונפגע שם איתם. מתי זה? בחג הסוכות. למה? כי הגמרא אומרת, כמובן בזוהר הקדוש, שבחג הסוכות 70 שרים מקבלים את חלקם והם רוצים לקטרג על ישראל, ואנחנו מתפללים עליהם כדי שישאירו אותנו בשלום. אבל בשנה האחרונה לבוא מלך המשיח, יקומו האומות ויתעוררו נגד ישראל, כי אז ייגמר התקציב, לא יישאר, והשרים שלהם למעלה יודעים מה יש, מה אין שם. ואז יקומו האומות לישראל, ובשנה הבאה יבוא גוג ומגוג, ומפלתו תהיה אז. לכן בסוכות השנה קראנו, והנה יום בא לשם וחולק סולמך בקרבך, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים אל המלחמה. כל מה שכתוב שם, זה בזכריה, בספר יחזקאל כתוב, היה ביום בו גוג אל אדמת ישראל, וששתיך, איזה מילים שם אומר, זה שבת חול המועד סוכות. השנה אין שבת חול המועד, כי יצא יום ראשון בשבת. אז זה גוג ומגוג, נפילתו ביום השנה רבה, כתוב. יכולו ליפול גם מצידי, שיפול גם בשמחת תורה או בחנוכה, לא אכפת, אנחנו מסכימים. אבל בראשונה רבה מאשרים בשמיים שהוא צריך ליפול. ואמרו רמז, הטבע של נוח היה המים גועשים סביבה. המים זה אומות העולם שהם גועשים, והטבע זה אנחנו עם ישראל. מה כתוב שם? בתרח הטבע בחודש השביעי. בתרח הטבע, ישראל שהם הטבע הקטנה הזאת, כל מי שלומד תורה אז הוא נמצא בתוך הטבע שמור, ככה אומר הזוהר הקדוש, שפני שלום השיח יהיו הרבה צרות, יהיה געש ורעש ועידות אדמה ואומות העולם וכל מיני הבל וריק ורעות רוח, זה המים של המבול. אבל יש טבע ששם יושב נוח עם בניו והצדיקים, זה עם ישראל, שהם יושבים בתי כנסת ובתי מדרש ועוסקים בתורה הקדושה. מתי היא נחה מנוחה סופית? חודש השביעי, זה חודש תשרי, אז בתנ"ך הטבע בחודש השביעי. והתורה נשאלה למים, לעומת זאת יש גם דרשה שהמים בצורה חיובית, מחד גדולים על המים. ידוע שהתורה, המים מחברים, התורה שאדם לומד היא מחברת קרובים ורחוקים. גם אדם שלא למד תורה אף פעם, שהיה רחוק מתורה, שומע תורה, אם שומע דברים טובים הוא מתקרב, הוא מתחבר עם צדיקים. התורה מחברת עליונים ותחתונים. תראה, אתה לומד תורה, אתה יכול לקרוא פסוק שכתב אותו משה רבנו, אתה יכול לומר מאמר של רבי אליעזר ורבי נוחם בן זכאי, עם פירוש של המהר"ל והרב חידה והגאון מווילנה וחכם של דורנו. אתה מחבר עליונים ותחתונים. המים, יש מים עליונים, מים תחתונים. הגמרא אומרת, תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, אומר לו, הב לי ממך. המים בתהום, הוא צועק למים שלמעלה, תוריד מים, הוא מצמא. הוא אומר לו, פתח מבואך. זה שיורד, אומר לו, תפתח את הפה, אני יורד, רחב פיך ומלאהו. ואז מתחברים אחד עם השני. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך. איך? על ידי תורה. אם נלמד תורה טוב, נתפלל טוב בימים האלה של סוכות, אז יהיה גשם, יהיה מים, יהיה גם שפע גדול בעולם. זה המים, התורה מחברת ראשונים ואחרונים, מחברת רחוקים וקרובים, לחים ויבשים, כך כתוב. לח זה אדם שיש בו תורה, למד מצעיר אותו. יבש מסכן אדם שצמא לתורה, כולו מיובש. התורה מקרבת את כולם, מרווה את צימונם של כולם, כמו שכתוב, ואל יעלה מן הארץ והשקע את כל פני האדמה, גם אלה וגם אלה. ואמרו, מה הקשר לסוכה? סוכה, רבותי, חג הסוכות צריך להתנהג בענווה ובשפלות. חג הסוכות צריך להתנהג בסבלנות ובחיבה יתרה. מאור פנים, אמרנו כבר, הרמק הזהיר אותנו שאסור להראות שום עצבות ושום כעס כל השבעה ימים האלה. כבר כתב הגאון מווילנה שזו מצווה הכי קשה. כמה קשה להשיג אתרוג הכי מהודר, יותר קשה להיות שמח כל החג. כמה קשה להיזהר יום טוב שלא לחלל אותו, כמה קשה צריך לאכול ולשתות בתוך הסוכה, שאדם יקבל על עצמו לא לאכול שום דבר חוץ לסוכה. הרמב״ם כותב שצריך להחמיר מאוד בזה, אבל יותר קשה להיות שמח. אז איך נהיים שמחים? על ידי מידת הענווה. אדם מתנהג בסוכות בענווה. ואמרו בדרך רמז סוכה, ראשי תיבות, סומך ועוזר כל הנופלים. אדם יהיה סומך ועוזר, כל אדם מסכן, כל איזה אחד ייתן לו מילה יפה וטובה, שהיא הענבה. ולכן הלל הזקן, ידוע בגמרא מסכת סוכה מובא, שבלילות הללו של חג הסוכות היו עושים שמחה עצומה בבית המקדש. מי שלא ראה שמחה ואת השואבה, לא ראה שמחה מימיו. אמר רבי יהושע, מימינו לא ראינו שינה בעינינו, לא ראו כל לילות החג הזה לישון, אין לישון. היו בבוקר הולכים להתפלל, הרי תפילה קורבן התמיד, אמרו קורבן התמיד תפילת מוסף, תפילת מוסף קורבן מוסף, קורבן מוסף היו הולכים לבית המדרש עד הצהריים, לומדים בחול המועד כל יום. הצהריים הולכים הביתה לאכול ולשתות, לשמוח עם בני הבית, משם לקורבן תמיד של בן הערביים, תפילת מנחה, משם היו הולכים את המקדש, שמחה ואת השואבה כל הלילה כולם. ומי היה עושה את השמחה? עכשיו הם מביאים איזה כוכבים, כל מיני זמרים, ואני יודע מאיפה? לא, חכמי ישראל בעצמם. רבן יוחנן בן זכאי הוא בעצמה היה עומד שר, רוקד ושר. הגמרא אומרת, אמרו עליו על הלל הזקן, שהוא היה ראשון המרקדים שם, והיה אומר, אם אני כאן, הכל כאן, ואם אני לא כאן, מי כאן? אמרו, איך זה הלל ענוותן, ככה אומר? אומר, כן, הוא מענווה אומר. אמרו, הלל לך תנוח, זה לא מתאים שאתה נשיא ישראל, בן 120 היה. אתה רוקד לנו? אומר, כן, אם אני לא ארקוד, מי ארקוד? הם תמיד תגיד, יש מי שיעשה. אומר, איפה שבוא לבית הכנסת? אומר, יש מי שהולך להתפלל. יש לי עוד תורה, יש מי... לא, תגיד, אף אחד לא יהיה. אם אני לא אלך היום, אף אחד לא יהיה. זה ענבה, אדרבה. בכל דבר של מצווה, תרוץ לעשות מצווה. זה הלל למד אותנו. אם אני לא כאן, מי כאן? ודווקא הלל, שהוא היה הענב הכי גדול, אומר, אני לא רוצה שמצווה תעשה על ידי אחרים, אני אעשה. לכן כתוב מסכת שבת, שרצו להגיד, לא היה ענב כמוהו. הלו הלל 40 שנה למד, 40 שנה לימד, 40 שנה בנהיג את ישראל, 120 שנה חי הלל הזקן. הלל עליו השלום, מורה אומרת, מעשה שהיה חופף שניים שימרו זה את זה, ואמרו, מי ילך להכעיס את הלל יקבל 400 זוז, 400 זוז שתי כתובות יכול לתת לנשים. הלכו, היה חופף ראשו, ואז בא צועק, מי כאן הלל, מי כאן הלל, ככה בזלזול. יצא, התעטף וישב בפניו כתלמיד לפני רבו. אומר לו, שאל בני, שאל. מה זה חופף את ראשו? שאלו, מה חופף את ראשו? אומר, זה הכוונה. הלל ביום שישי חופף את ראשו, ראשו תאר לך, הוא הנשיא של ישראל, ראש של כל בני ישראל, והראש שלו שם אותו מתחת למים ביום שישי. אומר, ראש, ראש, אל תתגאה. איך אמרו רבותינו, כתוב במשנה באבות, הווה זנב לעריות ואל תהי ראש בשועלים. מה פירוש זנב לעריות? למה דווקא תפס זנב? היא קצה לעריות, הוא התלווה אחרי העריות. אלא האריה הוא ענוותן, תדעו, אריה ענוותן הוא. איפה יודעים שהוא ענוותן? אומרים המפרשים שלפעמים מסתכל על האריה, הוא מרביץ עם הזנב על הראש שלו. אז יש היום טיפשים, מדענים, אלה שלומדים באוניברסיטה 40-50 שנה, זקנים, אומרים, הוא אגיד לך, הוא מגרש את הזבובים עם הזנב. זה לא נכון, הוא לא רוצה להתגאות, אומרים רבותינו, מרגיש קצת גאווה, מרביץ עם הזנב על הראש, אומר, היי, הלו, אתה תתגאה, יש זנב ויש ראש, אתה במקרה ישבת בראש, יכלת להיות בזנב, אם תתגאה, תהיה זנב. אבל השועל, אוי, לא, אוי לנפשו זה, אין לו תקנה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. זה השועל, הוא גאה ורמי גדול. תראו אותו שהוא הולך, איך תדע שזה שועל ולא כלב? הוא לא הולך ישר, הוא הולך עקום, ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, ומסובב תמיד את הראש הפוך, הוא את הראש מסובב לכיוון הזנב. אז הוא אומר, וזנב לעריות, שהזנב שלו הולך לכיוון הראש. ועוד, הזנב הולך לכיוון הראש, הזנב רוצה ללמוד מהראש, אומר, יש לי ראש. כמו אדם קטן רואה לפניו אדם גדול, חולק לו כבוד, בוא נשמע מה הוא אומר. יש לי דעה, אבל אני מבטל את דעתי, אם הרב שלי יגיד לי אחרת, אני אשמע בקולו, או אבי אומר לי כך לעשות, אני אכניע את ראשי לפניו. זנב אני לעריות. אבל השועל הפוך, ראש השועלים, הראש של השועל מסתכל בזנב. זה כמו שהיום ברוך השם שרי הממשלה וראשיה וקברניטיה עושים סקר כל פעם, מה הזנב אומר, הולך לשאול את זה, שואל את זה, סקרים עושים. זה כמו השועל, ראש השועלים הפוך, הוא רואה מה הזנב, לא שהזנב צריך לשמוע מהראש, כאן הפוך עושה. זאת אומרת, זה בחג הסוכות וצריך לזכור, זה ראשי אמר. מה אמר הלל? אם אני כאן, הכל כאן, ראשי אומר, אני זה הקדוש ברוך הוא שנאמר, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם. אומר להם הלל, תיזהרו שהקדוש ברוך הוא לא יברח מפה, תתנהגו בכבוד וביראת השם. אם אני כאן, אם הקדוש ברוך הוא כאן, הכל כאן, אין לנו דאגה. אבל אם אני, שהוא הקדוש ברוך הוא לא כאן, מי כאן? מהרש"א הסביר קצת שונה, דומה לזה. אומר, אם אני ישראל נקראים אני. אם עם ישראל פה בעולם, אז הכל כאן. אם עם ישראל לא, מי יהיה בעולם? ובחג הסוכות מתפללים על זה. ולכן, תראו, ביום שמחת תורה קוראים בתורה פרשת וזאת הברכה, וכולם שאלו מה זה. בסוף הפרשה יש 8 פסוקים שמדברים על פטירתו של משה, והם גורמים באיזשהו מקום עצבות. אנחנו קוראים שם שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, עלה אל הר העברים הזה וכו', שם כתוב כי מנגד תראה את הארץ ששם לא תעבור. והמשה עולה ואת העברים בבקעת יריחו, עיר התמרים, הצוהר. ויאמר השם משה, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב, ראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור. ויעמוד שם משה עבד השם על פי השם, ולא ידע איש, ויקבור אותו בגרי מול בית פרעה, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. ומשה בן 120 שנה וכעתה עינו ולא נס לחו. ויבכו בני ישראל, זה ביום שמחת תורה אנחנו קוראים, שרים ופתאום קוראים, ויבכו בני ישראל את משה, ויתמו ימי בכי אבל משה. משהו מדהים. ואחר כך אתה קורא את ההפטרה, השם אומר ליהושע, משה עבדי מת ואתה קום עבור. למה קוראים? כי זה רוצים שיהיה לנו כפרה, מיתתם של צדיקים מכפרת. אנחנו ביום שמחת תורה, כמו שאמרנו, במוסף אז נמסרים הפתקים, אז מזכירים פטירתו של משה, שמיתת משה מכפרת. ולמה? כי שמו גם כן מורה. למה שמו משה? כי מן המים משיתיהו, ואנחנו מבקשים על המים, ובשמחת תורה מזכירים גשם, לך בשלום טל ובוא בשלום גשם, משיב הרוח ומוריד הגשם. ואז מתחילים להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם החל ממוסף של שמחת תורה. זה המים, משה רבנו גדל במים. איזה מים? אין מים אלא תורה. איך נהיה משה רבנו? למד תורה, לאשרה ואשרה חלקו. משה ידוע, רבנו אבי אומר, נשמתו הייתה נשמת הלל הזקן, לכן הוא חי בדיוק 120 שנה כמו משה. משה 40 שנה גדל בבית פרעה, אחר כך 40 שנה היה מלך בקוש והנהיג את הצון של חמי ויתרו, 40 שנה הנהיג את ישראל. ככה גם הלל. אחר כך בא אחריו רבן יוחנן בן זכאי, זה תלמידו של הלל, גם הוא נשמת משה. 40 שנה עסק בפרקה מתיה, היה מי יודע, היה איזה, אם היה בדורנו, היה ראש הבורסה בתל אביב, מנהל של הבורסה, או מנכ"ל של כל הבנקים, נגיד בנק ישראל, נגיד, רבן יוחנן בן זכאי. בגיל 40 הלך ללמוד תורה ותלמוד תורה, תאר לך. בגיל 80 נהיה רב מוסמך והנהיג את כל ישראל, לימד 40 שנה, לימד. רבי עקיבא בא אחריו, זה תלמיד תלמידו, רבי עקיבא, רבי עקיבא תלמידו של רבי אלעזר, רבי אלעזר תלמיד רבן יוחנן בן זכאי, גם הוא 40 שנה היה עם הארץ, רועי של כלבה סבוע, 40 שנה למד, 40 שנה לימד, שלושתם אותה נשמה של משה רבנו. לכן זה העניין. עוד צריך לדעת שבחג הזה הקדוש ברוך הוא עמנו בכל מקום. בזמן הגמרא היו הולכים עם הלולב והאתרו כל היום, היום אנחנו לא יכולים לעשות כן. מרן כתב בבית יוסף שזה יהורה, אדם לא יכול לעשות ללכת עם הלולב והאתרו. בזמנם היו נוהגים כך, כמו שתפילין אדם לובש כל היום, תופס את הלולה ואת האתרוג, הולך. כבר אומרת, הולך בית המדרש איתו, עולה לתורה, קורא בתורה לולבו בידו. איפה שהולך הלולה והאתרוג איתו כל היום, כתוב לקחתם לכם. לא כתוב דווקא, נכון שיוצא את החובה אפילו רגע אחד, אבל חיבור מצווה. כי הקדוש ברוך הוא עמנו. אדם צריך לדעת ארבעת המינים האלה רומזים לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרו, תראה, עץ הדר זה האתרוג, זה הקדוש ברוך הוא שנאמר הוד והדר לפניו, עוז ותפארת ומקדשו. אחר כך כפות תמרים זה הקדוש ברוך הוא שנאמר צדיק כתמר יפרח. מי זה הצדיק? קדוש ברוך הוא, צדיקו של העולם. אחר כך בענף עץ אבות זה ההדס, זה הקדוש ברוך הוא שנאמר והוא עומד בין ההדסים. אחרי זה ערבה וערבי נחל זה הקדוש ברוך הוא שנאמר סולו לרוכב בערבות ביה שמו ואילזו לפניו. אז כל זה רמז לקדוש ברוך הוא, הוקחים את ארבעת המינים האלה להראות שהקדוש ברוך הוא עמנו. אז הוא בימים האלה מצוי איתנו ממש, ולכן אמרו הלולב לא לב, ללולב יש לו לב, להראות שאנחנו אין לנו, לא סומכים על אף אחד, לא על אמריקה ולא על רוסיה ולא על המפלגה הזאת או המפלגה ההיא ולא על הרופא הזה ולא על האיש הזה. אנחנו אך ורק על הקדוש ברוך הוא לב אחד ואבינו שבשמיים. לכן הגמרא אומרת רחמנה ליבה בעי, וזה הלולב. לכן מברכים על נטילת לולב, כי הלולב מראה אמונה בקדוש ברוך הוא. לכן תראה אותו הולך אחד, הוא אסור שעליו יהיו גם כן פרודים, להראות אין לנו מחשבה אחרת, אין לנו שום עניין. לכן אנחנו גם קושרים את הלולב. ושרבנו הרי מביא מנהג חסידים, היו קושרים אותו 18 חוליות, חי חוליות שבשדרה, כנגד חי חוליות שבשדרה. זה הלולב לב אחד ואבינו שבשמיים, וגם מורה אחדות שעליו דבוקים זה בזה כל עם ישראל כולו כאיש אחד. אנחנו בחג הזה אוהבים יש את רעהו, מארחים יש את רעהו, מברכים יש את חברו, והכל יהיה לב אחד. הערבה משוחה כנחל גם כן להראות שאנחנו אוהבים אחד את השני, כמו הנחל הזה שהוא זורם פה ואחר כך גומר להשקות פה, ממשיך לזרום בלי הפסקה הלאה, לתת גם לאחרים. זה הערבה, להראות שאהבה, אהבה שלנו מתפרצת בחג הזה. איש את חברו יעזורו, איש את רעהו יעזורו, לחיב יאמר חזק, ואחד יברך את השני ואחד אוהב את השני. זה הערבה משוחה כנחל. וגם אחרי זה יש לנו את האתרוג שהוא דומה ללב, זה הדר, מראה הדר, ולכן יבוא ההדס שהוא העין. ידוע שמה שיש בלב יש בעין. הרמב״ם כותב שהרופאים כשהיו רופאים, במקום סקירת מערכות וכל מיני צילומים ואולטרסאונד וזה, הרופא מסתכל בעיניים של האיש ואומר לו ממה הוא סובב. כך היה הרמב״ם. פעם אחת כתוב שהביאו לו איזה כבש, הביאו לו חלב של כבש, אמר להם זה הכבש הזה הוא צבעו שחור והזנב שלו לבן, מצורת החלב של הכבש כבשה ידע, לא סליחה, הכבשה הייתה מעוברת, אמר להם כבשה זו מעוברת בכבש קטן שהוא צבעו שחור וזנבו לבן. אמרו איך אתה יודע? אמר אני ראיתי בחלב. ילדה אחרי כמה זמן יצא כמו שאמר. היו בקיאים, הרופאים היו בקיאים. פעם אחת הרשעים הגויים במצרים, הרמב״ם ישב במצרים 30 שנה האחרונות גם שם, אז הוא היה רופא של המלך, היה בביתו של המלך יושב כל יום, שומר על המאכלים, על המשקים של המלך, מה ייתנו לו והוא ובני ביתו. אז פעם אחת המלכה חלתה, אז אמרו לרמב״ם שהמלכה חולה, אמר אין בעיה, אני אראה אותה ואני אתן לה תרופה, אדע ממה היא סובלת שאתן לה תרופה. אנחנו אמרו לשרים, אמרו לא, מה פתאום, מה מותר שיראה אותה, יגע בה בדופק ואני יודע מה, זה אישה, אסור. אמר הרמב״ם, לא, אני לא נוגע בה, אני רק אסתכל עליה בעיניים, אני אגיד. אמרו אי אפשר, מה אסור, כתוב בתורה, אם פתאום הם יודעים את התורה, פרשת ועל אותך ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, סוף שלח לך, סליחה, פרשת ציצית.
אסור להסתכל. אמר הרמב״ם, טוב, אסור להסתכל, אין בעיה. אתם, המלכה תהיה בחדר אחד, תקשרו לחוט על היד שלה, אז דופק, איפה מקום הדופק, ויהיה חוט מתוח, אני אמשוך את זה קצת, ואני ארגיש את הדופק מחדר אחר. תעבירו את זה דרך החור בדלת, ואני אמשוך את זה, ואני אגיד לכם אם היא סובלת. אמרו, טוב, עכשיו נעבוד עליו. באו השעים האלה, הרמב״ם יושב עם המלך בחדרו, והם היו עם המלכה בחדר אחר. מה עשו? הביאו חתול וקשרו אותה בצוואר שלה לחוט, קצה אחד של החוט, והעבירו את החוט דרך החור שבדלת. הרמב״ם מושך, אמר למלך, צלח לי אדוני המלך, אני, אל תכעס עליי, אבל לפי מה שאני מרגיש, אני לא יודע אם זה קשור למלכה או מישהו אחר, זה שקשור אליו החוט, התרופה שלו שיוכל עכבר, זה יוכל עכבר והכל יהיה בסדר. המלך כעס, מה המלכה אשתו תוכל עכבר? הם משמעילים מזרים כאילו על החסב, הם לא אוכלים עכברים או אוכלים דברים אחרים, לא חשוב. אז רץ המלך בחמת זעם, נכנס לחדר וראה שקשרו את החוט לחתול. כעס, הרג את כל אלה שהיו שם. אז תראה כמה היו חוכמה. אז זה בעין רואים. ההדס, הגמרא אומרת, רומז לעין, והאתרוג רומז ללב, ומה שיש בלב רשום בעין. אם אדם חולה בליבו, רואים בעין. אז זה, לכן זה מראה גם המחשבות של האדם רשומות בעיניים שלו, התאוות שלו רשומות בעיניים. וזה החג הזה, אנחנו צריכים על ידי ארבעת המינים לתקן את זה, לתקן את הלב שזה האתרוג, ולתקן את העין שזה הדס, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. וכל זה מורה גם כן על אחדות. ההדסים, העלים שלהם חופים את העץ להראות שלא יהיה חס ושלום איזה קרע בעם או שנאה או קנאה חס ושלום. וכן האתרוג צריך שיהיה שלם, יפה, נאה, שלא יהיה בו חיסרון, כי הוא זה ללא פגם, זה אתה. ועוד ממנהגי החג, אנחנו עושים הקפות כל יום, מקיפים את התיבה פעם אחת, וביום השנה הבאה שבע פעמים. מה הקפות הללו? קודם כל ההקפה שמים ספר תורה, הוא כותב רמה מפנו, שאדם צריך לזכור בחג הזה, כשמוציאים ספר תורה, יאמר זה הספר שאני כתוב בו, זה ספרם של בינונים, כי ספרם של צדיקים כבר נכתבו ונחתמו לאלתר בראש השנה לחיים. ספרם של רשעים לא עלינו, שעל אומות העולם נכתבו ונחתמו בראש השנה למיטה. נשאר ספרם של בינונים, נחתם ביום כיפור לחיים, אבל צריך להחתם עוד פעם בראש השנה רבה. לכן מוצאים את הספר תורה הזה לעורר את הלבבות, ומקיפים כל פעם, כל יום פעם אחת, שבעה ימים, שבע פעמים, כנגד 70 שנים של חיי האדם, ימי שנותנו בהם 70 שנה. ועוד כל יום נופלים 10 שרים מאומות העולם, משך 7 ימים, 70 שרים. וספר תורה הזה מכפר כמו המזבח בית המקדש. לכן זה שעת רצון, תחת האחד לקריאה בתורה, אדם ישים לב לקריאה, לא אז יעטוף את האתרוג ויקשור את הלולב, יניח את זה, ישמע טוב את הקריאה. זה צריך לשמוח בחג הזה, וכל דבר שאדם שמח, כל מין מאכל שהוא אוהב, יבשלו לו בחג הזה. איזה שמחה יש לו? שמחה עצומה. אבל מצד שני נקרא לו המעיל. גם כדי לשמוח צריך התעוררות, צריך שישמח וישמח, שתעשה לו כמה דברים משמחים, שהשמחה תמלא את כולו עד שישכח את הצער שלו. וצריך לדעת שהגאון כותב שהמצווה הכי קשה שבתורה זה מצוות שמחה בחג. ולמה? כי כדי לשמוח, בוא נגיד כך, בן אדם הלך ברחוב כעת ומצא איזו מציאה יקרה מאוד, מאוד מאוד,
איזה שמחה יש לו? שמחה עצומה. אבל מצד שני נקרא לו המעיל או נגרם לו איזה נזק, אז יש לו גם שמחה אבל עם עצב. או אדם מסיע את בנו, הוא שמח, יש לו בן יחיד והוא מסיע אותו, אבל מצד שני הוא שילם הרבה כסף והיה לו איזה דין ודברים עם המחותנים, שוב שמחה מהולה. והגמרא אומרת מיום שחרב את המקדש לקט כתובה ולד בתגרה, אין שום שמחה שלמה, בכל שמחה יש איזה צער, זה לא שמחה. השמחה האמיתית שאדם יהיה שמח וישכח את כל הצער שלו וכל הצרות שלו, ובחג סוכות צריך להיות שמח באמת, שכתוב בתורה ושמחת בחגיך, אתה אשתך או בנך או בתך, כולם צריכים לשמוח, כולם צריכים לשמוח בחג. זה מאוד קשה, כדי לשמוח אתה צריך לשמוח שמחה פנימית עד שהשמחה פורצת החוצה. הרי כשאדם שמח מאוד ושוכח את צערו, השמחה מתחילה לצאת החוצה, הוא מתחיל לשמח את האחרים, מתחיל לרקוד, מתחיל לשמוח, לשיר. אז זה צריך להיות שמחה, שמחה צריכה להיות פנימית שישפך החוצה. זה כמו סוכה, הסוכה זה דפנות מסביב ותקרה מלמעלה, זה התפרצות של השמחה מתוך לב האדם החוצה. לכן בסוכות יש זמן שמחתנו, מה שאין כן בפסח. בפסח אין לי דוגמה של איזה מקיף שאני שם צל ואני שם דפנות ואני שם דברים מסביב להקיף אותי מסביב. ולכן בשמחה אנחנו זהר בישיבה בסוכה כתוב שיזכה לאריכות ימים. מאיפה למדנו אריכות ימים בסוכות? פסוק אשר אמרנו בצילו נחיה. בצילו, מי שיושב בצל הסוכה, אז יהיה לו חיים. לכן כתוב מי שרוצה לזכות לאריכות ימים, שרוצה לזכות שיגזרו עליו חיים, יושב בסוכה ואז יפסק עליו חיים. כבר הזכרנו שהיה הגאון המקובל המפורסם רבי ידידיה רפאל אבו לעפיה, היה מקובל עצום לפני 120 שנה, 121 שנה בדיוק שהוא נפטר פה בירושלים, והוא היה תלמידו של נכד הרשש המקובל הגדול, היה ראש מקובלי בית אל. רבי ידידיה רפאל אבו לעפיה, הבן איש חי, עלה מבבל במיוחד לביקור בארץ ישראל, ישב פה כמעט 6 חודשים כדי ללמוד תורה אצלו, אצל הרב ידידיה רפאל אבו לעפיה. המקובל הזה בזמנם לפני 150 שנה, אולי יותר קצת, השר של דמשק, דמשק שלטה פה, סוריה תמיד הייתה שולטת על ארץ ישראל, היה תחת חסותה והיו משלמים מיסים לסוריה, והיה מרד, הפחה של ירושלים הפסיק לשלם מס לשר של דמשק, ואז המלך שלח את החיל שלו לירושלים לכבוש אותה. פחדו, הוא אמר, דבר ראשון יהרוג את כולם, יביא תושבים חדשים ויבנה אותה מחדש. באו אמרו לרב, מי הדברי שלום? נכד הרשש ותלמידו זה הרב ידידיה רפאל אבו לעפיה, שני הצדיקים. הוא היה שמו נכד הרשש, קוראו לו רבי רפאל אברהם שרעבי, רפאל אברהם, וזה רפאל ידידיה. היה חג סוכות, ואז בא הצורר על ירושלים ועמד על הר הזיתים והביא איתו תותחים. זה הפעם הראשונה שהביאו תותחים לירושלים, תותחים הפרימיטיביים של אז, מה זה משנה, אבל זה הורג וזה הורג, ושם שם פגזים והתחיל לנסות. באו אמרו לרב, מה יהיה? היה בחול המועד. אמר, אל תפחדו, מחר בבוקר הם יתחילו את ההפגזה, כי בלילה הם לא רואים, כולכם יושבים בסוכות, עוד בלילה תשבו בסוכות, תתפללו שם, תכינו אוכל, ושום אחד לא יוצא מהסוכה, ואני מבטיח שאף אחד לא ינזק. כך הוא אמר להם, וכל היהודים ישבו בסוכות. והרב ישב בסוכה שלו, מי הרב הדברי שלום? זה רבי רפאל שלום, רפאל אברהם שרעבי, עם תלמידו הרב ידידיה רפאל אבו לעפיה, והוא הזהיר אותו את תלמידו שאל תצא מחוץ לסוכה, אפילו את האוזן שלך אל תוציא מחוץ לסוכה. והיה כותב קמעים כל אותו היום ותולה את הקמעים מעל הסוכה שלו, מוציא את היד, שם אותו מול הר הזיתים, מול התותחים של השר של דמשק, והיה כל הפגזים שהיו יורדים, היו באים הפגז מכוון מול הרובע היהודי ומול הבתים, היו רואים כאילו באמצע שהפגז זה באוויר, בא מישהו איזה יד כאילו דוחפת אותו, נופל הצידה. עוד הפגז השני לצד השני. וכולם נפלו בבורות או בשדות הריקים. ושום בית, אפילו של ערבים, לא נפגע בירושלים אותו היום, עד שעזלה להם כל התחמושת. הם הביאו כמה מאות פגזים, אמרו מה, במאה, 200 פגזים אנחנו גומרים את, את העיר הזאת. מה יש כאן לעשות? אז נגמר להם כל התחמושת. מה קרה? בערב לפני שקיעת החמה, הרב ידידיה רפאל אבולעפיה היה אדם מאוד בעל מרץ, אז הוא שכח, הוא רצה להביא את הטלית שלו מהבית. הוציא את הרגל שלו החוצה לרגע אחד, ואף כדור אחד ונתקע לו בתוך הקרסול. והוא נשאר צולע כל חייו, הבן איש חי, הוא הראה לו את זה. ואז לא היו ניתוחים, אז הכדור הזה נשאר לו בתוך הרגל תקוע. והמסכן מדי פעם היה מוציא מוגלה, פצע, היו חופשים לו את זה, והיה לא יכול ללכת, היה הולך צולע עד סוף ימיו. אז זה, והוא אמר, בגדל שעבר על הוראת רבו, אמר לו, אל תוציא אפילו אוזן, הוא הוציא את הרגל לשנייה, נפגע. כי מי שיושב בסוכה לא נפגע. פה רואים מה זה מעלה של סוכה. איזה מעלה גדולה יש. וכתוב שהיא מצלת מאויבים, שכן כתוב בתהילים. כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו. אומרים המפרשים, כי יצפנני בסוכו ביום רעה. חידה כותב שמי שיושב בסוכות, בחג הסוכות, ונזהר בסוכה, ביום רעה לא עלינו, כאשר הוא יצטרך הגנה, כאשר הוא יצטרך שמירה, הקדוש ברוך הוא ישמור אותו. לכן כתוב שהסוכה מגנה בעת צרה, וכך כותב הזוהר בפרשת תצווה, להגנה עליה בשעתה להצטריך. אומר, מתי שאדם יהיה בצער חס ושלום במשך השנה, יהיה באיזה צרה, שיזכיר את המצווה של הסוכה, נגיד ריבונו של עולם, עשה למען הסוכה שאנחנו ישבנו בה בחג הסוכות, עשה למען מצוות סוכה, ינצל מאותה צרה. תראה כמה הסוכה יש לה מעלה חשובה מאוד. ויש מספרים שהיה בירושלים בעיר העתיקה, בזמנו היה חכם ציון אתון עליו השלום זכר צדיק לברכה, היה גר בעיר העתיקה, ואיתו היה חכם יוסף שרבני. וחכם יוסף שרבני היה שקדן גדול מאוד, ובזמן שהפרעות הערבים היו יורים, אז הם הלכו לשבת במקלטים, והיה לא היה חג סוכות אלא סתם יום, והם היו לומדים מסכתות על הסדר, והגיע מסכת סוכה. היו לומדים מסכת סוכה. היה להם צפוף שם במרתף, רעש של הילדים, ואין אוויר. אמרו, בוא נצא, נלך נעלה לבית הכנסת, נלמד שם. אמרו, איך אתם יושבים בבית הכנסת? הרי נופלים פגזים. אמר, אנחנו לומדים מסכת סוכה, מי שלומד מסכת סוכה לא צריך לפחד. אפילו באמצע השנה. ישבו לבית הכנסת, שבוע שלם גמרו את כל מסכת סוכה ולא קרה להם כלום. אומר זה, כי יצפנני בסוכו, סגולה, כל כך הסגולה של הסוכה חשובה, עד שאפילו מי שלומד מסכת סוכה לא יכולים עליו האויבים, ושום אחד לא יכול להצר לו ולא יכול לגרום לו צער. יותר מזה, בתיקוני הזוהר כותב רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, שמי שנזהר במצוות סוכה פה בעולם הזה, בעולם הבא כאשר יעלה למעלה ויבואו מולו מלאכי חבלה ומקטרגים, וכתוב כמה כלבים יורקים אש מפיהם, ודובים וזאבים, וירצו לטרוף אותו שם. דוד המלך בתהילים, כמה בוכה וצועק, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. מה, דוד שהיה קורא אריה מפחד מכלב? אלא לא מפחד מהכלבים האלה, מכלב שם של גהינם, יש שם כלבים איומים. אז אומר מיד כלב יחידתי, אומר תדע, אומר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר, שאם אדם ישב פה בסוכה מסכך עליה בהוא זמנה, מסכך עליה בהוא שעתה, כשנשמתו יוצאת מהעולם הזה והולכת לעולם הבא, ואז באים כל אותם עריות ודובים ונמרים וזאבים והכלבים, רואים צרוף אותו, הסוכה תבוא ותציל אותו ותשמור אותו שם. ועוד הרבה אומרים, קשה לי סוכה, אני גר בקומה שלישית, ואני צריך לרדת עד למטה, הסוכה שלי למטה, אני צריך כל פעם לאכול לרדת שם, והוא הסוכה שלו בגג, וזה במרפסת. אומר זה צער, אומר תדע, לא אמרנו שהיום זה יעקב אבינו. ידוע ששלושת האבות כל אחד חיפר משהו. אברהם אבינו נפל לתוך כבשן האש, כיפר על עבודה זרה. הרי שלוש עבירות קשות בתורה: עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אברהם אבינו נפל לתוך כבשן האש, כיפר על עוון עבודה זרה. כתוב שכל פעם שישראל חס ושלום חוטאים באיזה חטא שיש בו משום עבודה זרה, כשמזכירים זכות אברהם אבינו שנפל לתוך כבשן האש, הקדוש ברוך הוא מוחל להם את העוונות. יצחק אבינו שנעקד על גבי המזבח וכתוב ושחט אותו, שאומרים שממש שחט אותו ותפטפה סכין דם, אז הוא חיפר על שפיכות דמים. אז גם אם יש חס ושלום, אם היה, שלא יהיה עוד בישראל חס ושלום שופכי דמים, אז בזכות יצחק אבינו מחפר להם את העוון הזה. יעקב אבינו מחפר על גילוי עריות. ומה הכפרה על גילוי עריות? גלות. לכן יצא לגלות לבית לבן, והוא אומר לו, זה לי 20 שנה בביתך, אבתיך, 14 שנה משתי בנותיך, ו6 שנים בצונך. ותחלף את מזכורתי עשרת מונים, הייתי ביום החלני חורב וקרח בלילה. שמה יעקב אבינו צריך לסבול צער כזה? אלא יעקב אבינו בא לכפר עלינו עוון של גילוי עריות. אז כל פעם שאדם רוצה לחזור בתשובה ולתקן את העוון הזה, יזכור את יעקב אבינו, את הצער שהיה לו בגלות. ומה התקנה של זה פה? כתוב, מי שנגזר עליו גלות, אם ישב בסוכה מכפר לו גלות. כך מובטח. אז אפילו שקשה לאדם לפעמים לצאת לסוכה, צריך לקחת את הכרית, וכל פעם יש אחד צריך להוציא מיטה מתקפלת ולהוציא את השולחן ולהכניס, והנה באים אורחים וצר. איך אמר אחד פעם על הסוכה, קוצרים ברוך אתה ובואיך, ברוך אתה וצאתך, בבקשה אם באת תצא מהר, הסוכה קטנה, אין מקום מספיק. אז אין דבר שצר בסוכה, אפילו שאומנם צריך לעשות סוכה רחבה, אבל לא כולם יכולים. אז סוכה מכפרת גלות, זה כנגד יעקב אבינו. זה מעלה של סוכה. רואים איזה דברים עצומים יש בסוכה. לכן אומר, אדם לא יקוץ בה גם אם הוא מצטער, אלא יזכור, אם חס ושלום נגזר עליו גלות, נגזר עליו איסורים, יושב בסוכה כעת מחפר את זה, אז לא כדאי. בדרך אלגנטית, בדרך של מצווה, נשב 7 ימים בסוכה, נשמח עם הקדוש ברוך הוא, ולא נסבול אחר כך גלות במשך כל השנה כולה. אמרנו שיש עניין בסוכות, עניין של אחדות, והאחדות רמוזה בארבעת המינים. כאן נתעכב גם על ארבעת המינים שהיום זכינו כבר לברך עליהם, ברוך השם. מה העניין של ארבעת המינים? ולמה ציפתה אותנו באמת התורה לקחת דווקא המינים הללו? כמו שכתוב, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, ענך עץ אבות, בר ונחל, ומיד הוסמכתם לפני השם אלוהיכם. אני אקח ארבעת המינים ואני צריך לשמוח. מה אני אעשה שסמכתם? והחידה כותב שורה, חסידים ואנשי מעשה שהיו מוצאים את ארבעת המינים מהנרתיק, היו מנשקים אותם לרוב החיבה של המצווה. היו מנשקים אותם ומברכים עליהם. לפני הברכה מנשקים. וגם בסוכה היה אומר שבלילה כשאדם נכנס, הוא עדין גם ביום, ינשק את דפנות הסוכה וישב, יאמר אולו שפיזין, יברך לשב בסוכה ויוכל. אז ככה ישראל מחבבים את המצוות. אבל מה העניין דווקא בארבעת המינים? הזכרנו את הפסוק, כחלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. כתוב, למדנו שמי שיושב תחת הסוכה, אז הוא תחת חלק הקדוש ברוך הוא, לא תחת חלק אחר. מה זה חלק אחר? איזה חלק? אלא הגמרא אומרת, כתוב בתורה, אשר חלק השם אלוהיך. מה זה חלק? הקדוש ברוך הוא ברא 70 שרים, 70 כוחות טבע ברא בעולם. לכל כוח טבע אחד יש עליו שר. יש כוח החום, כוח הקור, הלחות, היובש, הברזל, האבן, העץ, וכן על זה הדרך. כל כוח שבעולם יש עליו שר אחד משרי הטבע, והם כוחות טבע. אבל ישראל מעל הטבע. ארץ ישראל מעל הטבע, עם ישראל מעל הטבע, תורת ישראל מעל הטבע. למה אנחנו תחת ממשלת הקדוש ברוך הוא? כי חלק השם עמו. לכן באופן טבעי עם ישראל לא יכול להתקיים. כל כך הרבה רציחות, כמה מלחמות, איזה גלות, אתה יכול לתאר לך איזה גלות? כמה קהילות ישראל נשרפו ונשמדו ונרדפו, ועם ישראל חי? זה נס גדול. היום בארץ ישראל יש לך מכל קצווי תבל, לא 10 ו-20 עדות, למעלה מ-100 עדות שונות יש. כמה נוסחאות תפילה וכמה זה, ואיך השתמרו במשך 2000 שנה של גלות? זה מעל הטבע. כל הקיום של עם ישראל הוא קיום של מעל הטבע. היום אנחנו פה בארץ ישראל יושבים, ומסביבנו, ולא רק מסביבנו, בתוכנו יושבים אויבים, ואנחנו קיימים, זה מעל הטבע. כל זה מעל הטבע. ולא יעזור לאף אחד. סוכה זה מעל הטבע. ארבעת המינים, כתוב במדרש, לא שולט עליהם שום שר. יוצא, על עץ לימונים יש שר של טבע. על עץ שקדים יש שר של טבע. על עץ הפרסקים יש שר של טבע. על עץ של אתרוגים, לא שולט על זה מלאך, רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. על עץ של תמרים, לא שולט על זה שום מלאך, רק הקדוש ברוך הוא בעצמו. אותו הדבר על עץ של הדסים, רק הקדוש ברוך הוא, ועץ ערבות. ואם שאלו עץ ערבות, אם אתם רוצים לדעת, רבותיי, היום זה ידוע בעולם הרפואה, בשוויץ, ששם הם במספר אחד בתוצרת של אספירין, מהעץ ערבה, בקליפה שמקלפים את הכלח של המקל של הענף, יש שם אבקה לבנה כזאת, אתה תראה, מהאבקה הזאת מייצרים את האספירין, וזה יעיל למאות מיני מחלות. ועד היום הם לא יודעים, כל חכמי המדע בעולם, מה הסוד של זה. מייצרים מעץ ערבה את התרופה הזאת. תאר לך, הנה כאן זה מעל הטבע. הערבה שאין בה לא טעם ולא ריח, תראה איזה תרופה יש בה. ועוד הרי כתוב, ערבה זה גמטריה זרע. שמי שרוצה לזכות בבנים צדיקים יזהר במצוות ערבה, ולכן ישים אותה מעל פתח ביתו, ותשמור אותו מכל המזיקים כל השנה כולה, שלא יבוא לסתים לביתו. ומי שנושא בכיסו, כתוב איזה ענף מעץ ערבה שהוא לקח בראשן הרבה, לא יפחד משום לסתים ומשום אויב, גם אם יראו בו לא ימות. כך כתוב. ויש רבי חיים פלאצ'י כתב פעם, נתן לאיזה אישה שלא הייתה הרה, נתן לה לעשות עוגה, וכתב לה שתערב בתוך העוגה פירורים מהמוציא של אל שבת, שיריים מהיין של הקידוש של אל שבת, פירור של שעבה מנר של מוצאי שבת, אפיקומן של אל פסח, וערבה של הושען הרבה, עלי אחד של ערבה עם הושען הרבה. אז למה ערבה גמטריה זרע, זוכים לבנים צדיקים? ויש תפילה כתובה במחזורים ביום הושען הרבה, כתפני חבטת ערבה, מתפללים שיהיה עזר לזרע שלנו, עזר גמטריה ערבה, זרע גמטריה ערבה, אדם זוכה לבנים צדיקים, זרע ברוכי השם, ובזכות מצוות ערבה. כל שכן אתרוג, כל שכן הדס, כל שכן לולב, אז אתה רואה מה יש בארבעת המינים האלה.